כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, אני מאיה סלע.
ואני אלעד ברנוי.
ואתם על הסקט הכתר יומן צפייה, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה החמישית של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס שיצר פיטר מורגן.
כל אחד מ10 פרקי הסקט מוקדש לפרק אחד מהעונה החדשה. אנחנו ננתח אותו לעומק, נפרק אותו לגורמים, והיום אנחנו נדבר על הפרק הרביעי בעונה. אז קודם כל, אם עדיין לא צפיתם בפרק, קודם לצפות ורק אחר כך להזין, שלא תגידו שעשינו לכם ספוילרים.
הפרק הרביעי לעונה נקרא אנוס הוריביליס, בלטינית שנה נוראית, על שם הנאום המפורסם של המלכה מ-1992, שבו היא מדברת על השנה הכי קשה בחייה, ונחשפת בצורה חריגה מול העם הבריטי ומול כל העולם בעצם. 1992 הייתה באמת שנה קשה בחיים של אליזבת, הגירושים של הבת של האן מבעלה, הפרידה של הבן של האנדרו מפרגי, אחרי תמונות מאוד בוטות של פרגי שהתפרסמו, פרסום הספר של דיאנה גם היה שם, חשיפת הרומן של צ'רלס וקמילה, וכאילו שזה לא מספיק, לפינאלי יש שריפה בארמון ווינדזור.
תבדקו את המזוזות בארמון. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, באמת, היא אומרת, אנוס הוריביליס, כאילו, את יודעת, קצת, אפשר קצת להיזהר, לא שמעת על עין הרע, להגיד שזו השנה, אני הייתי מחכה כאילו, את להיות על ערס דווי, ואז להגיד, בוא נחשוב אחורה, איזה שנה הייתה הכי נוראית, זאת הייתה הכי נוראית, אנוס הוריביליס, סבבה, אבל איזה עין היא פותחת, יו, איזה עין היא פותחת, 96, 97, באמת נתנו פייט, פרדות, תאונות דרכים, 2020, 2021, מייגן והרי, אני חושב שפעם בעדיף לא לצאת בהצהרות דרמטיות, ובאמת, נשאלת השאלה, למה יצאה בהצהרה הזאת כל כך לא אופיינית?
אני חושבת שיכול להיות אני חושבת שיכול להיות שבאיזשהו מקום הפרק הזה מסמן את השינוי שעובר על המלכה. כשיש את העניין של בריטניה, הספינה שהיא מבקשת מג'ון מייג'ור שהעם יממן, שהמדינה תממן את השיפוץ שלה, פה בפרק הזה, עם כל הצרות האלה שנפלו עליה, אגב, צרות שנפלו עליה, זה מתגרש, מה את קשורה? מה את נדחפת? אבל נפלו עליה, על משפחתה, יש פה איזו הבנה שלה, שיש פה, שמשהו צריך להשתנות. אז במובן הזה, היא באה ואומרת, היא מתנצלת באיזשהו מקום. זה מה שקורה בפרק הזה בעצם.
זה מעניין, העניין הזה של התנצלות, זה ממש לקראת סוף הפרק, אבל אמא שלה, המלכה, היא אומרת לה שהתנצלות בכלל לא צריכה להיות באוצר המילים שלה. היא אומרת לה, מונרכיה היא החלק היחיד בחוקה בעל יסוד אלוהי. כשאת עונדת את הכתר, את משנה צורה. התנצלות לא תחתים רק את כבודך, אלא גם את כבוד האל.
כן, שזה מין כזה, אלעד, מי את שאת התנצלי בכלל?
ממש.
את לא את, את לא עכשיו אליזבת זה, את, יש לך איזה תפקיד.
את, יש בך חלקיק אלוהי, וזה וואלה נותן פה תירוץ ל... את אמרה, את תתנצלי.
ממך.
ממך. טוב, הפרק נפתח ומסתיים בנאום של המלכה. בואו נשמע את הקטע המפורסם מהנאום המקורי.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
כבר אפשר לשמוע בקהל את הרחש של ה, לא יודע מה, העיתונאים, שהמומים מהדבר הזה.
כן, נכון.
שומעים בקול שלה שם, צריך להזכיר, השנה 92, כן, המלכה עדיין לא ב-90, כן, היא ממש ממש בשיא עונה, אפשר לומר, אבל היא נשמעת נורא, שומעים בקול שלה שהיא מצוננת, אפילו יש שאומרים שזה האשן מהשריפה בווינדזור, שהיא שאפה והוא משפיע עליה, ואולי זה... ככה נשמעים אחרי שבוכים,
נכון,
זה גם יכול להיות.
נכון, אנחנו ראינו שלפני שהיא נכנסת לשם, באוטו, במכונית, היא בוכה.
כן.
אז זאת אומרת, אני חשבתי לעצמי, זה
כן,
מעניין
ש...
אם היא באמת
זהו,
בכתה.
זהו, אז אנחנו, אני חושב, בפרק הזה יותר מבכל פרק אחר, אנחנו הולכים לדבר על מה קרה במציאות, לעומת מה שקרה בפרק, כי אני, הפרק הזה קצת הרגיז אותי. מאוד מאוד אהבתי את הפרק לצפייה, אבל אז כשגיליתי כל מיני דברים לגבי המציאות, אני חייב להגיד שנדהמתי. הפרק באמת מנסה להראות לנו מה הוביל לכתיבת הנאום החריג הזה, ובאופן מעניין ולא מובן מאליו, רוב הפרק מתמקד באחותה הצעירה של אליזבת, מרגרט, שאותה מגלמת השחקנית הבאמת אדירה, לזלי מנוויל. בכלל, לאורך כל העונות, מרגרט היא דמות מצוינת, בהתחלה משחקת אותה ונסה קירבי, אחרי זה אלנה בונם קרטר, מה את חושבת על מרגרט בת זמננו?
תשמע, מרגרט שהוצגה עד עכשיו בעונות הקודמות זה מרגרט בוהמיאנית. אתה יודע, אנחנו דיברנו על פיליפ שכבש את התשוקות שלו ומצא את המקום שלו בסוף במערכת. עוד נראה מה קורה עם זה. אבל יש את... עם מרגרט זה היה אחרת. יש בכלל סביב המלכה המון, המון קורבנות, אוקיי? נשים, בוא נדבר על נשים. יש את הנשים הלא שייכות. מרגרט היא אחת מהן. כלומר, היא, אתה יודע, היא אחות של המלכה, אבל היא רק אחות של המלכה. אז יש אותה, ויש את וולי סימפסון, ויש את אן, ויש את פרגי, דיאנה, מייגן מרקל היום. במובן מסוים אני חושבת שגם קמילה, זה נשים שהפסידו המון, חלקן יותר וחלקן פחות, היו צריכות לוותר על המון, וחלקן נכנעו, וחלקן לא נכנעו. בניגוד למלכה, יש להם איזשהו קשר למציאות, אוקיי? לא יודעת, הם לא שהן הולכות למכולת, אבל הן בנות זמנן, חלקן לא מוכנות להכפיף את עצמם לחוקים העתיקים. מרגרט, כאילו, היא הייתה מין טיפוס כזה שהסתובב, אתה יודע, בבואמה, והסתובב עם הרולינג סטונס, והיא אהבה מסיבות, והיא תמיד נחשבה לאיזה אדם כזה כליל ושטחי, ועצי קצת, חסר רגישות אולי.
נהנתנית כזו.
כן, נהנתנית, אבל לא מגניבה, כאילו, לא חשבו שהיא מגניבה. פשוטה.
פשוטה.
מאוד מאוד פשוטה. כן. Common and vulgar. כן. אבל אצולה.
מאיה, אני רוצה שתקראי לנו קטע מהספר מעט תקווה, של אדוארד סנט אובין, זה מסדרת פטריק מלרוז. הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תרגמה אותו לעברית דבי אלון. אנחנו פוגשים שם את הנסיכה מרגרט.
נכון, הנסיכה מרגרט באה לארוחת ערב, היא פוגשת שם את השגריר הצרפתי, בין השאר, מסביב לזה, והנה ההיתקלות ביניהם. זה אייל? שאלה הנסיכה. קשה לדעת, מתחת לרוטב האחור הזה. כן, זה אייל, אמר סוני במתיחות. אני נורא מצטער על הרוטב, כמו שאמרת, הוא דוחה לחלוטין. הוא זכר בבירור איך וידי עם המזכיר האישי של הנסיכה, שהיא אוהבת בשר אייל. היא הדפה מעליה את הצלחת ונטלה את המצית שלה. אני מקבלת משלוחים של יחמור אירופי מפארק ריצ'מונד, אמרה בזכיחות. צריך להיות ברשימה. המלכה אמרה לי, תיכנסי לרשימה, זה מה שעשיתי. כמה נבון מתידך, גבירתי, התחתה סוני. אייל זה הבשר היחיד שאני ממש לא אוהב, הודה ז'אק דלנטור באוזני קרוליין פורלוק, מישהי אחרת, כי הוא לא שומע את השיחה הזאת שלהם. אבל אני לא רוצה לגרום לתקרית דיפלומטית, ולכן הוא תחב חתיכת בשר אל תוך פיו בהבעת תיאטרלית של קדוש מעונה, שקרוליין תיארה מאוחר יותר כקצת מוגזמת. טעים לך? זה אייל, אמרה הנסיכה מרגרט ורחנה מעט לעברו של מיסיה דלנטור שישב לימינה. באמת זה משהו נפלא לגמרי גבירתי, אמר השגריר. לא ידעתי שאפשר למצוא בישול כזה בארץ שלך. הרוטב כל כך מעודן, הוא צמצם את עיניו כדי להמחיש את העידון. הנסיכה שכחה לרגע מעמדתה בנוגע לרוטב, לנוכח התמוגגותה מתיאור אנגליה כהארץ שלך. שאותו פרשה כאישור לתחושתה האישית שארץ זו אכן שייכת, אם לא מבחינת החוק, אזי באיזשהו מובן עמוק מזה בהרבה, למשפחה שלה.
מדהים. צריך להגיד שאייל באנגליה זה בשר צייד, כלומר זה בשר זה נקרא גיים, כי צדים אותו במשחק צייד, הוא בשר שבעיני רבים נחשב לנחות, צרפתי שיוכל בשר אייל, בוודאי לא ייהנה ממנו, לא בכלל אין מה לדבר על זה שצרפתים ניגלים מהאופן שבו בריטים מבשלים את הבשר שלהם יותר מדי, וגם כן, זה בשר מאוד מאוד לא טעים, וזה כלומר, זה שהיא מתמוגגת ככה, מדברת על אהבה של האיילים והחמורים, זה גם מביע איזושהי פשטות וחוסר עידון, בניגוד למה שהיא חושבת על עצמה.
זה קשר?
בוודאי שלא.
אוקיי.
בוודאי שלא.
תתחל לדעת, מעולם לא אכלתי את זה.
מרגרט עם הדמויות האלה שעוברות, שמקבלות, אני חושב שנוטים לחסד שם, כלומר היא מוצגת כאוטסיידרית, כמישהי שלא מצליחה להתיישר עם המערכת, ושהמערכת ממש פועלת נגדה. יש קטע בפרק שאנדרו, הנסיך אנדרו, שהיום אנחנו יודעים שהוא חבר קרוב של ג'פרי אפשטיין, לא דמות מלבבת,
לא.
הוא אומר לאמא שלו ככה, זה מה שאנחנו עושים במשפחה הזאת, משמידים את כל מי ששונה, לא בהתחלה כמובן. קודם אנחנו אומרים לעצמנו כמה הם יועילו למערכת. הם יהיו הישועה שלנו, הנשק הסודי שלנו. יגרמו לנו להיראות יותר מודרניים, יותר נורמליים, אנושיים. ושוב אנחנו לומדים את אותם לקחים כואבים, שלאף אחד בעל אופי, מקוריות, ניצוץ, שנינות ואור, אין מקום במערכת הזו. ובהמשך אני חושב לפרק 2, המערכת, אנחנו רואים את הדמויות המעממות האלה, שכן, ממש מרסקים אותם.
כן, מביאים אותם בשביל לשדרג קצת את היחס של הציבור, או מתקשטים בדיאנה, הציבור נורא אוהב אותה, היא יפה וזה, אבל היא לא יכולה להיות משהו, הם רוצים שתהיה הפלקט הזה, ובדרך כלל הן לא מסכימות.
כן, ובסוף זה מסתיים באמת או בדיכאון, או באסון מסוג אחר. בכל מקרה, בכל עונה, בסדרה הכתר, היה פרק שכולו או חלקו מוקדש למרגרט, אבל הפעם אני חייב להגיד שמדובר בחיבור קצת משונה מה היה, ואני רוצה לשתף אותך בממצאי מחקר קטן שאני עשיתי.
בבקשה.
אחד מקווי העלילה בפרק הוא שמרגרט מתארחת בתוכנית רדיו ותיקה של ה-BBC 4, שנקראת Desert Island Discs, דיסקים לאי בודד. זו תוכנית שרצה מאז שנת 1942, 80 שנה. בכל פרק מבקשים מאורח, אורחת, לבחור את האלבומים, לפעמים גם ספרים, שהוא היה לוקח לאי בודד, זו תוכנית באמת מעולה. עכשיו, מרגרט אכן התארחה בתוכנית הזאת. בואי נשמע קטע מהרעיון המקורי.
Ma'am, have you a big collection of records?
Yes, quite.
Have you kept your old 78s?
Oh yes, they're all very carefully preserved.
They're very heavy, of course. You've got them down in the cellar.
I have them up in the attic, actually.
How old were you when you began to be interested in music, when you began piano lessons?
Well, I wasn't interested in lessons, but I began when I was about 5. You were
put... זו באמת שיחה מאוד מעניינת וחריגה בשביל בת מלוכה... אלא שהרעיון הזה התקיים ב-17 בינואר 1981, ואנחנו בכלל בשנת 1992, עברו 11 שנה. הרעיון הזה משמש את היוצרים כדי לדבר על הרומן שלה עם פיטר טאונזנד, שנקטע באשמת המלכה, והוא התחתן עם מישהי אחרת. זה בעצם הטריגר לפיטר לכתוב לה, הוא שומע את הרעיון הזה, אבל עברו 11 שנה בין רעיון למפגש, וזה קצת מעצבן אותי, אני צריך להגיד, כי אני חושב שאפשר היה למצוא משהו אחר. קודם כל אפשר היה להמציא רעיון אחר, לא להתייחס לרעיון אמיתי שקרה, וגם אפשר היה פשוט כאילו, הוא נוטה למות, הוא החליט שהוא רוצה לכתוב לה. למה
רוצה ללכת... קלוז'ר.
כן.
לא, יש גם את העניין שהוא אגב רוצה להחזיר לה את המכתבים שהיא כתבה לו, כדי שלא יעשו בזה שימוש לרעה, זה דווקא יכול להיות תירוץ טוב.
כן, היה...
אני חושבת שהם רצו את הרעיון הזה, כי הוא, אני אגיד לך משהו, אני מניחה שהבריטים, חלקם זוכרים את הרעיון הזה, הם רצו להכניס את הרעיון הזה, הם רצו לבנות ככה את הדמות שלה, כאדם שהנה הוא... אתה רואה שם את הפשטות שלה, נכון? כן. עם הבחירות שלה פשוטות, היא לא בדיוק יודעת לנמק, אתה רואה את כל הפסדה הזאת שאין מאחוריה כלום, אז הם רצו את הדבר הזה, אני חושבת.
תראה, אני הזנתי לרעיון באמת המקורי, ורוב הבחירות היו מאוד ממלכתיות, מוזיקה קלאסית, היא מאוד מאוד אוהבת את אגם הברבורים, מרשים צבאיים, כאילו הלכה לדברים די צפויים, הספר אחד, היא בוחרת מלחמה ושלום, פריט מותרות אחד, פסנתר, שום דבר לא, אתה סקסי, יש משהו מעניין לראות מישהי שהיא לא מנסה למצוא חן, או לבחור את הבחירות הנכונות, המגניבות, הפוליטיות, תשבי נגיד על אובמה, והרשימה המהונדסת הזאת שהוא פרסם כל שנה, שאת יודעת, את יודעת שמישהו ישב והנדס את האלגוריתם של הרשימה המושלמת, אבל כן, יש בבחירות של הבחירה אחת שובבה, היא משמיעה את השיר 16 Tons של טנסי ארני פורד. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. בעיניי זו בחירה חתרנית.
ממש.
זה שיר סוציאליסטי על העמל העבודה, שלא לדבר על השורה, I owe my soul to the company store, אני חייב את הנשמה שלי למפעל. ואת יודעת, את חושבת על הנסיכה, שכאילו מכרה את הנשמה שלה לטובת הבוסית, לטובת המערכת, והיא ברדיו הציבורי, ב-BBC, שולחת את השיר הזה.
אבל זה רק במקורי, כמו שהיה באמת, אבל בסדרה לא נמצא הדבר הזה, זה העניין.
זה דבר בעיניי...
איך הם נפרדו מהדבר הזה? למה הם לא לקחו את זה?
זה דבר בעיניי פשוט שערורייתי, כלומר... זה בחירה מדהימה, זה רגע מדהים, אמיתי, שקרה. אתם מתייחסים לרעיון, סבבה, הזזתם אותו ב-11 שנה, בלי, אתה יודע, בלי שאף אחד ישים לב, נגיד, בסדר. יש פה את השיר הזה, אבל במקום זה, הם בחרו שיר אחר, שיר שהיא לא באמת בחרה, אני עזרתי לכל הפרק מההתחלה עד הסוף, אין, לא מוזכר השיר הזה, Stardust, של הוגי קרמייקל, והוא הופך לשיר מרכזי בפרק. בוא, נשמע אותו? Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song the melody haunts my reverie and I am once again with you when
איזה
שימום. טוב, זה שיר רומנטי שנחשב לסטנדרט ג'אז, ובעצם בעלילה הוא מה שמחבר אותה ואת פיטר. אני באמת, אני לא מבין את הבחירה הזאת. הם מתייחסים לאירועים ספציפיים, רעיון שקרה באמת, למה למקם אותו במקום אחר בזמן? למה להחליף שיר? בטח כשהבחירה המקורית הייתה יותר מעניינת. וזה כאילו החזיר אותי לחשוב על, על העניין הזה של האחריות ההיסטורית של הסדרה. עכשיו, ברור מדובר בסדרה בדיונית. עכשיו, ג'ודי דנץ', היא יצאה מאוד נגד העונה החדשה של הכתר, והיא גם אמרה שהיא חושבת שהם צריכים לשים שקופית שאומרת שמדובר בסדרה בדיונית, כי הם לקחו חופש יצירתי גדול מדי עם ההיסטוריה. עכשיו, סך הכל מותר להם לנחש מה קרה. זה סיפור, זה יצירה בדיונית, באמת אחלה. אבל יש כאן משחק שהוא לפעמים בעיניי קצת בעייתי. בפרק הקודם ראינו קטע ארכיון של טקס האוסקר, של השחייה של מרכבות האש, שמוחמד אל-פייד יושב וצופה בטקס. זה הקטע האמיתי. הם באמת מודים בטקס למוחמד ולדודי אל-פייד, זה באמת רגע מאוד מרגש בחיים שלו. אתם עובדים עם חומרי ארכיון, ואז אתם מתייחסים לרגעים אמיתיים שקרו, שזמינים לכולם לצפייה ולהזמנה, ואתם משנים אותם. אני לא יודע מה אני מרגיש לגבי זה, אני לא משתגע על זה.
זה מאוד מאוד בעייתי, בעיקר כשזה, אתה יודע, הדברים ש... זה לא קרה כל כך מזמן, אנחנו, הבריטים יותר ממני כנראה, אבל הם היו עדים, יש אנשים שראו, ששמעו, שזה קצת מוזר. עכשיו, זה ברור שאתם הולכים גם על, נגיד, שכפולים, לא במקרה של צ'ארלס, אבל דיאנה זה ממש קופי, נכון? מבחינת נראות, המלכה גם, זאת אומרת, זה אנשים אמיתיים, אז זה ברור... ולכן אולי אתה מרגיש ככה, שיש בזה איזו הולכת שולל, כי זה ברור שכצופה, אתה מאמין כרגע למה שקורה שם, אתה מקבל את זה כעובדות, אוקיי? זה נראה לך כמו עובדות היסטוריות, אחר כך כשאתה מתחיל לבדוק, אז ברור שאתה טיפה אומר לעצמך, רגע, אבל אתם, מה, אתם מרמים אותי? אז יש פה איזה בעייתיות מסוימת, למרות שאני במקום ג'ודי דנץ' לא הייתי טובת שקופית, זאת אומרת, זה לא הבעיה הכי גדולה.
אגב, היו בחלק מהעונות הקודמות, היו כבר שקופיות, זה לא איזה דבר כזה, אבל בכלל, העונה הזאת קצת חוטפת, חוטפת גם מהארמון, גם מכל מיני, אני חושב שככל שאנחנו הולכים ומתקרבים לגראונד זירו של משפחת המלוכה, שזו התאונה של דיאנה, הכל נהיה באמת נפיץ יותר, וגם אנחנו מתקרבים יותר באמת לדברים אנחנו זוכרים, ושמתועדים, את יודעת, בכל מיני דברים שקרו בשנות ה-50 וה-60, סבבה, אחלה, אפשר לנחש, זה כיף. עכשיו אנחנו יודעים בדיוק מה היה, שם אנחנו יודעים בדיוק איך הסמלה הזו נראתה, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא אמר ואיך הוא אמר, אני הלכתי והזנתי גם לנאום המקורי, וגם לתוכנית הרדיו, ואני יכול להשוות ולהתעצבן.
הם לא ידעו שיבוא איזה אחד חרוץ, כאילו, מהמזרח התיכון, והתחיל לבדוק אותם.
אבל כן, אני ממליץ למאזינים ולמאזינות, ובעצם הצופים והצופות של הסדרה, תעשו גוגל, תיכנסו ליוטיוב, תסתכלו, זה מעניין ללמוד היסטוריה באמצעות הרחבה של הדברים האלה. כלומר, אנחנו גם כאן פותחים דברים ואנחנו נותנים לכם את העובדות, אבל אני חושב שזה פשוט הזמנה למחקר היסטורי עצמאי.
בוא נחזור לנאום של המלכה. כפי שאנחנו יודעים, מה שמוביל אותה לשאת את הנאום זה הגירושים של הילדים שלה, שזה נושא מרכזי בעונה הזאת, גירושים. המלכה מדברת בפרק עם אן על זה שמדובר בעניין דורי, ושבדור שלהם לא היו מתגרשים. אבל זה שאדם, מעבר ל, עוד לפני שמתגרשים, זה שאדם מבוגר בן 40, למשל הנסיך צ'ארלס, צריך רשות מאמא, מאמי, כדי להתגרש או להתחתן, זה באמת אחד הדברים המדהימים שהולכים שם, מקבלים את הסמכות שלה לחלוטין, זאת המלכה. אחר כך, חוץ מהגירושים, כאמור, הייתה השריפה בארמון, אסון רציני, התיקונים עלו בעקבות השריפה הזאת, מעל 40 מיליון פאונד, זה באמת סכומים מטורפים, כדי לממן את התיקונים האלה, ארמון בקינגהם וטירת ווינזור, נפתחו לציבור הרחב, שזה סמלי.
זה חתיכת דבר, כאילו לא, אתה יודע, כמה שהם רוצים שהציבור יממן אותם, וזה הם לא רוצים שהציבור יהיה באמת ייכנס לשם.
שלא יבוא לבקר.
כן, ארמון הפך להיות כאילו אתר תיירות.
נכון. אבל בפרק גם יש את הכעס והתסכול של מרגרט כלפי אחותה, בעקבות הפרידה מפיטר, הפרידה אי שם, אי אז, נכון? וזה בעצם, השיחה ביניהן מובילה את אליזבת לכתוב את הנאום כפי שהוא בפרק. היא מצטטת דברים שמרגרט אומרת לה בשיחה הזוהמת שלה, היא מצטטת בנאום, מרגרט אומרת לה, פיטר היה השמש שלי, המים שלי, ואליזבת אומרת בנאום שהמשפחה היא השמש והמים שלה.
Today, I'd like to pay tribute, if I may, to my family. Throughout the 4 decades, I have been on the throne. They have quite literally been my son, and water. For all the sacrifice.
אבל בנאום המקורי היא בכלל לא אומרת את זה, לא שמש ולא שמיים. הם שינו את הטקסט של הנאום, שזה באמת דבר מוזר בעיניי. כאילו יש יוטיוב, יש לנו ארכיון. אני חושב שזה דבר אחד לקחת רגעים היסטוריים ולחזור אחורה, ואז להסביר אותם ולנחש מה היה בכל מיני דרכים. כלומר, לקחת מילה שהיא אמרה, לקחת את האנוס הוריביליס, ולהסביר למה זה הוביל לזה, זה מילא, מה זה מילא? זה בסדר, זה מה שאמורים לעשות. אבל לקחת רגעים איקונים ולכתוב אותם מחדש, את זה אני לא מבין. ובכלל, כשחושבים על זה, כל הפרק נתפר סביב מרגרט, בעיניי זה ממש מהלך גס, מרגרט לא קשורה לנאום הזה, ומה פיטר קשור בכלל, מה העניין הזה עם השמש והמים, כאילו מילא נגיד היא הייתה משתמשת באמת במטאפורה הזאת, הייתה אומרת שמש ומים, אומרים וואו מאיפה היא הביאה את המטאפורה הזאת, אה זה
לא,
מרגרט אמרה.
לא, גם כמה היא לירית, כאילו, מה פתאום המלכה לירית.
כן, וכנראה שמרגרט אמרה לה את זה חצי שנייה קודם, ואני אמרה אוי מרגרט אמרה, אז אני טוב בסדר, אבל היא לא אמרה את זה, היא פשוט הפרה את זה מאפס, זה ממש מוזר בעיניי.
תשמע, הנאומים של המלכה הם כנראה משעממים מדי בשביל הדרמה שהם צריכים לייצר בתוכנית טלוויזיה, והם רוצים, הם בסך הכל רצו להראות פה שהמלכה משתנה, ושהיא מפגינה רגשות פתאום, אוקיי? עם איזה חולשה, ושהיא מתנצלת. בעוד שהשינוי האמיתי הוא כנראה לא היה כל כך מופגן. כלומר, כן היה שינוי. אתה יודע, זה שפתחו את ארמון ווינזור וזה לציבור, הנה, זה שינוי. אבל בסדרה מהסוג הזה אתה צריך לעשות משהו קצת יותר מופגן. אז שינו לה קצת הנאום, מה יהיה? שיפרו אותו.
פשוט כאילו, באמת הייתה שנה די נוראית, כן? לא צריך להיות חוקר גדול בשביל להבין מה עבר עליה שם. אנחנו יודעים למה הקול שלה היה שבור, אנחנו יודעים למה היא עושה, אנחנו יודעים, אנחנו מבינים את כל הדבר הזה, אבל יש משהו נורא לא מעודן בדבר הזה, שהיא גם יושבת וכותבת את הנאום, סוערת ובוכה, כי רגע דיברה עם מרגרט, די, נו, די.
לא, זה לא אמין גם.
לא, כאילו, הם אמרו כזה, וואי, רגע, זה כאילו הם כתבו את כל העונה, ואז אמרו, רגע, וואי, איפה נדחוף את הפרק על מרגרט, איפה זה? הנה, הנה, זה פרק.
יכול להיות אלעד, אבל שהם רצו לעשות איזה מהלך שמדגים את השינוי, לא רק שהמלכה עוברת, אלא את השינוי שהבריטים עברו ביחס שלהם למלכה, כי ראינו שהיא הייתה מאוד מאוד לא פופולרית בתקופות מסוימות, ופתאום היא הפכה לפופולרית. מנסים להסביר לנו איך זה קרה. עכשיו, אולי הם בעצמם לא מבינים איך זה קרה, איך זה יכול להיות שנהייתה פופולרית. הם צריכים להמציא איזה משהו, מה עושים, היא נהייתה אנושית, היא גם בכתה לפעמים, כאילו, הם לא יודעים איך להסביר את הפופולריות הזאת שנמשכה עד מותה.
לא יודעים איך להסגביר את הפופולריות.
בדיוק.
האזנתם ליומן הצפייה של הכתר. בפרקים הבאים נדבר על הקלטת הלוהטת של הנסיך צ'ארלס, על עיתונאים מושחתים, וכן, כן, גם על הנסיכה דיאנה. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס, כל פרקי האסקט, גם של העונה הקודמת, זמינים באתר וביישומון כאן, וביישומוני האסקטים השונים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן אסקטים בפייסבוק. תודה לשלומי בנתי על ההפקה והסאונד, ותודה לך, מאיה סלע.
תודה לך, אלעד ברנוי, נתראה בפרק הבא.